ואנחנו עסוקים במתים שיחיה יחזקאל. כן. אנחנו בשורה 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. איפה שכתוב רבי יהודה אומר. כן. מדוע אנחנו במידת רבי יהודה? כי השאלה שנשאלה בתלמוד הייתה, מדוע לא הביאו ראיה לתחיית המתים מן התורה, מן המתים שיחיה יחזקאל. ואז אמרו, בגלל שאנחנו סוברים כדעה שזה היה משל ולא כפשוטו. זאת אומרת, יחזקאל בחיים שלו לא החיה שום מת, אלא הוא ראה מחזה. תודה רבה. הוא ראה מחזה, ובמחזה הזה הוא רואה את האומה קמה לתחייה. אז האומה בגלות היא דומה לעצמות יבשות, ובאיזשהו שלב היא יוצאת מן הגלות, זה קימה לתחייה. לכן אי אפשר ללמוד מזה על מתים שיחיה יחזקאל, על תחיית המתים. בסדר? עד כאן ברור? טוב. זה מה שאומר כאן רבי יהודה. רבי יהודה אומר, אמת משל היה. אמר לו רבי נחמיה, אם אמת, למה משל? ואם משל, למה אמת? תחליט, או שזה אמת, או שזה משל. אלא באמת, משל היה. לא כך מובן. מה, הם מתווכחים שם, איך מדברים? זה נשמע כמו בשיעורים שלי, שאני מתקן את הדקדוק של האנשים. אז מה, רבי יהודה לא יודע לדבר, ורבי נחמיה מאיר לו שבעברית לא מדברים ככה, לא אומרים אמת משל, אלא באמת משל. זה הסיפור. כן. אלא הכוונה שלפעמים האמת היא בעצמה משמשת כמשל. זה מה שזה אומר. כלומר, יש, המציאות היא אמת. כלומר, זה שעם ישראל חוזר לארץ, זאת עובדה, זה אמת. אבל זה עצמו משמש כמשל למשהו אחר, לתחיית המתים. לכן זה גם אמת וגם משל בבת אחת. לכן רבי יהודה צודק. אמת, משל היה. אבל כדי שנבין על מה מדובר, מדובר באמת משל היה. בסדר? טוב. זה כמו שאמרו למשל על איוב. במסכת בבא בתרא יש דיון לגבי זמנו של איוב. מתי הוא חי? אם בימי אברהם, או בימי משה, או בימי יעקב, או בימי אסתר. ויש דעה בתלמוד, איוב לא היה ולא נברא, אלא משל היה. מה פירוש? משל היה. אם רוצים להגיד שאיוב הוא דמות פיקטיבית, אז תגיד, לא היה ולא נברא. נקודה. בזה אני יודע שזה דמות פיקטיבית. אבל אם אתה אומר, אלא משל היה, משמע שהוא היה. הוא היה, אבל כל עניינו היה כדי לשמש משל. כלומר, הוא משמש משל לכל הסבל העולמי. הוא משמש משל לגלות ציון וכו'. כן? כל מה שהראה לאיוב, הראה לציון וכו'. אז זה הכוונה גם פה שאמת משל היה. רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי אומר. עכשיו, מכאן ואילך, אנחנו מבינים מה קרה למתים האלה שיחיה יחזקאל. אגב, יש אפשרות או לפתוח את החלון, או לשים את המיזוג. בכל מקרה, אנחנו נחנקים בלי זה. אז תחליטו, או ככה, או ככה. וואה, יפה. עזוב, זה עובד, עובד. בסדר. טוב. תודה. עכשיו, זאת אומרת, מכאן ואילך יש דיון בברייתא, מה קרה למתים שיחיה יחזקאל? אפשר להבין את זה כך. אם יש דיון מה קרה למתים שיחיה יחזקאל, אפשר להבין שמבין את זה כפשוטו, או שמבין את זה כמשל. מה אתם אומרים? אפשר גם וגם. אני חושב שהכוונה גם למשל. אני אסביר למה. בואו נראה. רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, אומר, מתים שיחיה יחזקאל עלו לארץ ישראל ונשאו נשים והולידו בנים ובנות. אמר רבי יהודה בן בטרה על רגלה ואמר, אני מבני בניהם והללו תפילין שהניח לי אבי הבא מהם. אז עכשיו, רבי יהודה בן בטרה ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, הם מבינים שזה היה כפשוטו או משל? יש פה, אתה אומר כפשוטו, כי יש פה עדות חיה. עדות חיה למה? לזה שהם עלו לארץ ישראל. אז זה סימן שזה היה משל. זה בדיוק מה שאני אומר לך. אם הוא אומר, המתים שיחיה יחזקאל עלו לארץ ישראל, אז זה אומר שתחיית המתים שראה יחזקאל, זה שיבת ציון בימי בית שני. אז אכן רבי יהודה בן בטרה, יש לו תפילין שיש לו מאבותיו שעלו ממקורש. מה יש? מובן? אתה איתי או לא? לא, העדות על התפילין היא עדות אמיתית. התפילין האלה שהגיעו לרבי יהודה בן בטרה, היו התפילין שהגיעו לו ממתים שיחיה יחזקאל. שהם היו מי? מי היו המתים שיחיה יחזקאל? עולה שווה הגולה בימי עזרא. מובן? שהוא מהצאצאים שלהם, אבל השאלה מי הם? אני מסכים איתך. הוא צאצא שלהם, רק מי הם? הם שווה הגולה בימי בית שני. אתה מבין אותי או לא? זאת אומרת שרבי יהודה בן בטרה, בזה שהוא אומר שאלה תפילין שקיבלתי מהם, הוא דווקא בזה אומר שזה היה משל ולא כפשוטו. לא שפתאום היו עצמות שהפכו להיות אנשים חיים, אלא שמדובר בשיבת ציון. ולכן זה משל היה. זה משל אמיתי, באמת משל היה. זאת אומרת, הם באמת חזרו לארץ ישראל. ולכן רבי יהודה בן בטרה הוא צאצא שלהם. לא שהיה שם הפעולה של הקמת עצמות. אתה מבין אותי עכשיו? יפה. אתה רואה, אם חוזרים כמה פעמים, בסוף מבינים. כן?
אלה שעלו,
זאת אומרת, היו מתים וחזרו לתחייה. זהו, מה זאת אומרת שהם היו מתים? שהם היו בגלות. זה המשמעות. לכן אומרים, אמת משל היה, כי הגלות היא מוות, והיהדות של חוץ לארץ זה עצמות יבשות. לכן הוא אומר, כיוון שהם עלו, קמו לתחייה. זה הכוון. זה משמעות של מתים שיחיה יחזקאל עלו לארץ ישראל.
בואו.
יש יהודים שנהנים בחוץ לארץ. בוודאי, הקבר זה מקום טוב מאוד. זה מקום שבו אין לך הרבה אחריות, אין בעיות של ועד בית, משכנתה, שכנים וכל מיני בעיות. זה המקום הטוב ביותר שיכול להיות. רק זה מקום מת.
אין מה לקטוף מלמטה בצמחים.
יפה. נכון. מישהו פעם שאל את פרופסור נהר, אמר לו, תשמע, אני בחוץ לארץ, טוב לי, יש לי הכל, יש לי בית מדרש, ישיבה, בית כנסת, איטליז, מקווה. מה חסר לי שם? אמר לו פרופסור נהר, חסר לך ירושלים. אין ירושלים. אין שם ירושלים. אגב, בברלין, מרכז הקהילתי היהודי, בנו שם כותל מערבי. בתוך המרכז הקהילתי. זה החומה של ברלין. הורידו את החומה של ברלין, שמו את הכותל. טוב. איפה היינו? כן. עכשיו, אז יוצא לפי זה, לפי רבי יהודה בן בטרה, או לפי רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, שמה שיחזקאל מדבר עליו, הוא מדבר על שיבת ציון. על יסוד זה, אנחנו נוכל להבין את כל הפירושים שבאים בהמשך. ומן ננהו מתים שיחיה יחזקאל? מי הם המתים האלה שיחיה יחזקאל? כן, יחזקאל רואה עצמות יבשות, והוא מקים אותם לתחייה. עכשיו, מי ששואל את השאלה הזאת, חושב שזה כפשוטו, או שזה כמדרשו? למה כפשוטו? אז מה? הרי אם מישהו אומר שזה משל, מה הוא מבין על עמיתים שיחיה יחזקאל? שמה זה?
שזה
שיבת ציון. אז הוא שואל, מי שב לציון? זה גם אותה שאלה. כלומר, אם אתה תגיד שעצמות קמו, אתה יכול לשאול, מי היו העצמות ההרוגות האלה? אם אתה אומר שזה משל, דיינו שזה שיבת ציון, אז השאלה היא, מי האוכלוסייה ששבה לציון? נכון? זה אותו הדבר. כלומר, אנחנו פה רוצים להבין מי משתתף בתהליך הגאולה. זה בעצם מה שאנחנו שואלים כאן. מה אתה רוצה?
איך הוא היה שואל
כפשוטו?
מה
הוא היה שואל? בשביל כפשוטו, הוא רוצה להבין, איך היו עצמות שם, איך הגיעו?
בסייעתא דשמיא, שלום כבוד הרב, מה המקור או היכן כתוב שאסור לילדים לקרוא להורים בשם הפרטי? ההיגיון שבדבר ברור, אבל רצוני לדעת מה המקור. ואין שום סיבה שאני אענה על השאלה הזאת, מדוע? כי זה לא... זה מהשיעור הקודם. אז גם ההמשך. כן, נכון, שאתה עתיד את הדין לחשבון, רק אם לקחת... טוב, כל זה, זה שאלות מהשיעור הקודם. סליחה, זה, תמחקו את זה.
טוב, יפה, תמחקו. טוב. אז כאן שואלת הגמרא, ומה ננהו מתים שיחיה יחזקאל? מי הם המתים האלה? ואז אנחנו פה נבין כמה דברים חשובים, מי איזה סוג, איזה טיפוס אנושי קם לתחייה לאומית. בין שמדוע בתחייה פיזית, בין שמדוע בתחייה לאומית, מי הטיפוס? ואז יש לנו פה חמש דעות. כנראה שבזמן שיבת ציון יש חמישה סוגי אנשים. הבה נראה מי הם. וזה מובן מה שאני אומר?
כן.
אתם לא באות, אני מקווה. טוב, בסדר, טוב. אמר רב, אלו בני אפרים, שמנו לקץ וטעו, שנאמר, ובני אפרים, שותלח בברד בנו, ותחת בנו, ולעדה בנו, ותחת בנו, וזבת בנו, ושותלח בנו, ועזר ואלעד, והרגו מנשי גת הנולדים בארץ, וגומר, וכתיב, והתאבל אפרים אביהם ימים רבים, ויבואו אחיו ונחמו. כן? אז מה זה הסיפור הזה? יש במדרשים, וגם פה מובא בגמרא, שלפני שמשה הגיע להוציא את ישראל ממצרים, 30 שנה לפני כן, קם אדם משבט אפרים, ושכנע את בני אפרים שהגיע הזמן לצאת. לא? לא זוכר את השם שלו. אבל הוא בא, הוא אמר, הנה, עברו 400 שנה מאז ברית בין הבתרים, ולכן הגיע הזמן לצאת. זה נכון. הרי כמה זמן יצאו אחרי ברית בין הבתרים? 430 שנה. אז 30 שנה לפני כן, לפני שנגמרו 430 שנה, כמה זמן עבר? 400, בדיוק. וכיוון שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, גר יזרעך בארץ אלוהים ועבדו בני אותם 400 שנה, אמר, הנה, נגמרו 400 שנה, הגיע הזמן לצאת. מנו לקץ וטעו. הייתה טעות בחשבון. ואז הם יצאו ממצרים, אבל נהרגו על ידי הפלישתים. והרגום אנשי גת הנולדים בארץ. כל הדבר הזה רמוז בכמה פסוקים עלומים בספר דברי הימים א', שהגמרא כאן מביאה אותם. עכשיו, הסיפור הזה, זאת אומרת שלפעמים אם אתה יוצא מהגלות לפני הזמן, אתה מסתכן. עכשיו, המדרש הזה נעשה בו שימוש לא לגיטימי בחוגים מסוימים. יש כאלה שאומרים מדינת ישראל זה יציאה מן הגלות לפני הזמן, דחיקת הקץ. והראיה, כל המלחמות שיש לנו, כל החללים, זה בני אפרים. כמו בני אפרים שיצאו לפני הזמן, זה לא בסדר. היה אסור לצאת. היה אסור להקים את המדינה. זה הטענה שמדי פעם שומעים אותה בכל מיני חוגים. מלבד מה שמבחינה טכנית פשוט, הטענה הזאת היא מטופשת לחלוטין. שהרי אם אנחנו עושים חשבון, כמה אנשים, חבל שעושים חשבונות על נשמות, אבל בכל זאת, כמה אנשים נהרגו מאז המחתרות ועד היום בצהל במלחמות ישראל? 20 ו... רגע, אני שואל, כמה אנשים נהרגו במלחמות? מה? 23 אלף בערך. שזה מה שהיו הגרמנים הורגים ביום אחד באושוויץ. אתה יודע, יש פה עוד הפרש בין הגלות לבין מדינת ישראל. יש הפרש. אמנם כל נשמה זה עולם ומלואו, אני לא בא לומר. אני רק אומר, אבל בכל זאת, יש פרופורציה. כן. דבר נוסף, מה אתה אומר?
יש הבדל מהותי בין מה שבני אפרים לבין הקמת המדינה. כשאנחנו, יש לנו שלושת השבועות, במקרה הזה שהייתה הסכמה של האומות.
בסדר, אתה אומר שבאמת אין פה שלושת השבועות. האמת היא ככה. אני זוכר לפני כמה שנים, הייתי בחוץ לארץ, ו... התראיינתי לרדיו יהודי. יש איזה רדיו יהודי בחוץ לארץ, ושודרתי בשידור ישיר, זה מה שהיה טוב, כי ככה לא יכלו לצנזר את זה, וזה הופץ בכל צרפת, בשידור ישיר. שאל אותי המראיין, שהיה נראה לבוש כמו שרב צריך להיות לבוש, כמו שיהודי צריך, לא כמוני כזה שלומפר, אלא הוא, כמו שצריך, יהודי ירא שמיים. עם כל האביזרים. ואז הוא אומר לי, כבוד הרב שרקי, אתה מדבר הרבה על ציונות, על שיבת ציון, האם אין לחשוש שמה אנחנו חוזרים על מה שעשו בני אפרים? הנה, הגמרא. כן? אז אמרתי לו, תראה, כשמשה רבנו מגיע אל בני ישראל, והוא אומר להם, זה אני הגואל, אז הוא צריך להביא הוכחות, נכון? מביא אותו, אתה עם מתעניין, אתה באמת רציני, לא רציני, אנחנו לא רוצים לעשות טעויות. כן? טוב, אז משה באמת מביא אותות, הנחש, המים שפכו לדם, וכל מיני דברים כאלה. אחר כך הוא מוציא אותם ממצרים, מעביר אותם את ים סוף, מצרים טובעים בים, ואז ישראל נמצאים איתו מהעבר השני של הים. אמר, אם אחרי שזה קורה, מישהו שואל אם משה הוא עדיין הגואל, הוא עדיין שואל אם משה הוא הגואל, אז זה דתן ואבירם. זה כבר לא זקני ישראל. אם בראשית הציונות, כשהרצל בא עם הרעיונות שלו, אנשים מפטפקים ושואלים שאלות, נורמלי, טבעי, מי לא היה מקשה את הקושיות האלה? אבל אחרי שכבר הגאולה נעשתה, אתה עדיין שואל, אז זה דתן ואבירם. הוא לא נחנק, אבל כמעט. כן, בבקשה. זה בדיוק, זה דומה לכפירה בתחיית המתים. האמתי זה ההמשך של הגמרא בהמשך. אבל דבר אחד אנחנו רואים פה דבר מאוד מעניין. שבעצם בשיבת ציון, הרי מה קורה כאן? כתוב כאן שבעצם יחזקאל מחיה את העצמות של בני אפרים. מה זה בא לומר? זה לומר שכדי להקים את המדינה, אתה צריך אנשים שמסוגלים להילחם, מסוגלים לצאת מן הגלות בכוח. זה בעצם מה שכתוב כאן. עכשיו, יש בתוך הקבוצה הזאת, בתוך אלה שמגיעים בשיבת ציון, יש עוד קבוצה מעניינת. ושמואל אמר, אלו בני אדם שכפרו בתחיית המתים. זה מה שאמרת. כלומר, בזמן שיבת ציון, יש כאלה שמוכנים להילחם, יש כאלה שמתנגדים. הם כופרים בתחיית המתים. בתחיית המתים הלאומית, הכוונה. שנאמר, ויאמר אליי, בן אדם, העצמות האלה, כל בית ישראל, המה. הנה אומרים, יבשו עצמותינו, ועבדה תקוותנו, נגזרנו לנו. אין תקווה. אין לנו אפשרות לצאת מן הגלות. זה כפירה בתחיית המתים. אז כנראה שבזמן הגלות, בזמן הגאולה, יש שתי קבוצות. יש קבוצה לוחמת, יש קבוצה מתייאשת שמשלימה עם הגלות. יש קבוצה שלישית. וגם אותם הוא מחיה, בעל כורחם. הוא לא רוצה, והוא בא בכל זאת. כמה יהודים לא רצו להיות כאן והם כאן? יש הרבה, לא? נכון. כלומר, יש לפעמים שאדם מקבל את זה שאין יוש בעולם כלל בעל כורחו. כמאמר המפורסם של הרב קוק, מאמר שופרות, שבעצם היה נאום שלו בבית כנסת החורבה, באלול תברש צדיק דלת, שנה אחרי עליית הנאצים לשלטון בגרמניה. אז שמע הרב קוק מסביר שיש שלושה סוגי שופרות. מה זה שופר? התעוררות לגאולה. יש שופר גדול, כן, תקע בשופר גדול לחירותנו. ואם יש שופר גדול, סימן שיש שופר קטן. ואם יש שופר קטן ושופר גדול, סימן שיש גם שופר בינוני. אז אומר, שופר גדול זה התעוררות עצמית של גאולה, מכוח, הערה רוחנית. כמו תלמידי הגאון מווילנה, שהגיעו למסקנה, שהגיע הזמן של הגאולה, רוצים לה, שופר גדול. ויש שופר בינוני, זה מתוך לאומיות. אנחנו לא, אנחנו רוצים עצמאות מדינית. למה שלבולגרים תהיה ולנו לא? גם אנחנו רוצים. ויש שופר קטן, שזה בגלל שהגויים עושים צרות. אז אומר הרב קוק, מי שלא רוצה שופר גדול, וגם שופר בינוני הוא לא רוצה, אז השופר הקטן יעורר אותו. אבל אין מברכין עליו, כי זה מין כללה. אפשר לומר, עצמותנו בשורוק שלאחר המנה, שפירושו עצמיותנו. אם כן, אפשר לומר שאם אתה מפיח תקווה בבן אדם שאיבד את עצמותו, אתה כאילו מחיה אותו. זה אתה לא מקבל את מה שהוא אומר?
אני מקבל את זה, אבל אז היה משל.
אז היה משל. זאת אומרת, לא הבנתי.
לא יודע, בהקשר הזה...
זה לא מתאים לפה.
זה לא משל אמת.
טוב, אז הוא מציע הסבר. נקבל הסבר מכובד. כן, בבקשה, אדוני. אתה שואל, האם העיקר ה-13, דיינו תחיית המתים, זה כפשוטו? זאת השאלה שלך? כלומר, אתה שואל, בעקבות זה שהסברנו שתחיית המתים של יחזקאל זה היה משל, דיינו התחייה הלאומית, האם זה עדיין אומר שהעיקר ה-13 של הרמב״ם, תחיית המתים, הוא כפשוטו או לא? זאת שאלתך? התשובה היא שזה כפשוטו. יש תחיית המתים הלאומית, יש תחיית המתים הפרטית. כל השאלה, האם יחזקאל דיבר רק על תחיית המתים הלאומית או גם על הפרטית? זה הדיון פה בסוגיה.
האם אתה מוכן להגיד שיהודים שהגיעו למסקנה הלכתית מסוימת, כמובן לא נכונה, עדיין מתפללים ארבע תפילות שלוש תפילות, רוצים לחזור לארץ, רוצים גאולה, האם זה אותם יהודים או האם זה יהודים שדווקא כופרים, באמת כופרים בתחיית המתים? פשוט לא מאמינים בתורה יותר, ובגלל זה נשאר.
אתה שואל ככה, האם מה שהגמרא כאן אומרת, שמואל אומר, אלו בני אדם שכפרו בתחיית המתים, האם הכוונה אנשים שיש להם דעה הלכתית מוטעת שהם צריכים להישאר בגלות, אבל הם מקווים שביום מן הימים יבוא משיח ויוציא אותם, או שמה מדובר במתבוללים בעצם? זאת השאלה שלך? אני חושב ששני הפירושים אפשריים.
איך אפשר להגיד את זה על הפירוש הראשון?
איך אפשר להגיד על הפירוש הראשון? כן, כי אם אני אומר, שבזמן שהיא מתרחשת הגאולה, שהיא לא מתרחשת, זה גם סוג של כפירה.
אבל אתה מסכים שזה לא
גאולה. כן, אבל זה טעות. אז זה כפירה בטעות. כלומר, לא כל כפירה היא בזדון, יש כפירה בטעות. בסדר? ומי שבכפירה בטעות, אז מתייחסים אליו ברחמנות, לא מקסרים אותו. בסדר? טוב. רבי ירמיה בר אבא אמר, דעה שלישית, אלו בני אדם, זה מעניין מאוד, מי הקבוצה הזאת בזמן הגאולה? אלו בני אדם שאין בהם לחלוחית של מצווה, שנאמר, העצמות היבשות שמעו דבר השם. מעניין, מה פירוש אין בהם לחלוחית של מצווה? אז הם צדיקים או לא? הם צדיקים, אבל בלי לחלוחית. כלומר, לא נאמר שהם לא מקיימים מצוות. הם מקיימים את כל המצוות. אבל אין לחלוחית. ואיך יודעים שאין לחלוחית? שנאמר, שמעו דבר השם. אז מה זה הלחלוחית? זה דבר השם. דהיינו, הם מקיימים מצוות, אבל הם אינם מבינים למה. כלומר, הם אינם עוסקים במה שנקרא אצלנו לימוד אמונה. היסודות, המטאפיזיים, הרוחניים, תורת הקבלה. כל מה שעומד ביסוד המצוות זה רחוק מהם. עד כדי כך שהם עשויים גם לומר שזה יותר טוב לא ללמוד את היסודות הרוחניים. כי בטעות היום שמעתי כמה פעמים אנשים שאומרים לקיים בלי להבין זה לשמה. זה טעות, זה לא המשמעות של הלשמה. אבל זה מה שאפשר להבין. אז יש בן אדם שאין בהם לחלוחית של מצווה. ברגע שהמצווה מתקיימת אבל בלי לחלוחית, מה זה גורם? שרבים יפסיקו. לקיים את המצוות. זה בדיוק מה שהרב מסביר. אחד מהגורמים של חוצפה דעקבתא דמשיחא, זה בגלל שלא עסקו ביסודות הפנימיים. אז יש פה איזו השתוקקות גדולה לשמוע את דבר השם, שלא בא לידי רוויה. לכן אומר רבי ירמיה בר אבא, אלו בני האדם שאין בהם לחלוחית של מצווה, שנאמר, העצמות היבשות, שימעו דבר השם. אז צריך להשמיע להם את דבר השם. כן. האם זה מצדיק את המתבוללים? כן, ודאי, ודאי. לא יודע אם זה מצדיק, נגיד מסביר. מסביר, זה יותר מתון הביטוי, כן? זה מסביר את הקבוצה הקודמת. כן. טוב, בואו נמשיך. רבי יצחק נפחא אמר, טוב, זה באמת קשה מאוד, מה שהוא אומר. אני מקווה שאתם לא רגישים מדי. רבי יצחק נפחא אומר, אלו בני אדם, שחיפו את ההיכל כולו שקצים מורמסים שנאמר ואבוא ואראה והנה כל תוכנית רמס ובהמה שקץ וכל גילולי בית ישראל מחוקה על הקיר סביב כלומר, זה יחזקאל ראה במראה הנבואה את השיקוצים על הקיר של המקדש. וכתיב, התם, והעבירני עליהם, סביב סביב. אז הוא עושה גזירה שווה, סימן שזה אותם אלה. עכשיו, אני לא הבנתי. למה יש אנשים שמחפים את ההיכל, את הקירות של ההיכל, בשקצים ורמסים? הם שועממים, תגידו לי. אדם רוצה שקצים ורמסים. אז שילך למסעדת שרימפס, יש שם הכל. כלומר, מה הוא צריך לשים את השקצים והרמסים על ההיכל?
רוצה לקדש.
כלומר, הוא משתמש בעבודת המקדש, עבודת הקודש, בצורה של חילול השם. זה שוב גם הצדקה של הקבוצה, או ההסברה של הקבוצה הקודמת. גם אלה נמצאים בזמן שיבת ציון. כולם באים ביחד. בשיבת ציון מביאים כל מיני סוגים של יהודים, ומערבבים אותם ביחד, והאינטראקציה מייצרת עוגה מעניינת. והשיטה החמישית. אה? לא, שרימפס. שרימפס. כן, אמרתי. כן, כמה פעמים אנשים אמרו לי, מה תעשה אם אני אקשה לך קושיות ביהדות, ואתה לא תדע לענות, ובגלל זה תאבד את האמונה שלך? מה תעשה? אמרתי, אני אלך לאכול שרימפס. אז בא מישהו שלח לי מייל, הוא אמר לי, יש לי כמה קושיות להקשות, ואם אתה לא תדע, יש לי כתובת מעניין, יש לי מסעדה טובה וזה. אז לצערי הרב, אני עניתי לו על כל השאלות, ואמרתי, לכן לצערי לא אוכל להשתתף איתך בסעודה. טוב. רבי יוחנן אומר, עכשיו, לרבי יוחנן, יש פה כמה שאלות. האם יהודים שכופרים בגאולה יכולים לעכב, כותבים בכף, לא בקוף, או חס ושלום לבטל אותה כלל, או שזה כבר לא תלוי בהם כלל? ודאי שמי שכופר בגאולה זה מעכב, זה לא מעכב אופן מוחלט. כן? אגב, אני מצטער בוריס, אבל אני עוד לא מצאתי לך את כתובת שביקשת ממני, אתה יודע, כתבנו במייל, עוד הבוקר אני חושב. אבל אם מישהו יודע בכפר סבא איפה יש מקום שבו אפשר ללמוד יהדות לאנשים מתחילים, אז יש פה מישהו שמתעניין. טוב, בסדר. בינתיים אין לי, מצטער. טוב, בואו נמשיך. רבי יוחנן. עכשיו, רבי יוחנן מדבר על קבוצה חמישית, והקבוצה הזאת היא מעניינת ביותר, בגלל שהיא מאירה את כל הסוגיה באור אחר. רבי יוחנן אמר, אלו מתים שבבקעת דורה. איפה זה דורה? לא, זה לא בגליל, בכלל לא. דורה זה בצפון סוריה על הפרט. כן? יש, מצאו בדורה, הלא היא דורה אירופוס, מצאו בחפירות ארכיאולוגיות, בית כנסת שלם בתוך האדמה, שמהתקופה של האמוראים, בשנת 300 ומשהו, בית הכנסת הזה כוסה בבת אחת, היה שם איזה כיבוש או איזה, לא יודע בדיוק מה קרה, אבל בבת אחת בית הכנסת הזה נקבר באדמה, ובזכות זה הוא השתמר באופן מושלם. עד שחפרו במאה ה-20 ומצאו את הבית כנסת הזה. ומה שנפלא זה שהוא כל כולו מלא ציורי קיר עתיקים, שמהם יש הרבה מה ללמוד על היהדות של בבל ושל ארץ ישראל בכלל באותם הימים. יש שם, הציורים האלה מאוד יפים, אפילו כל הבית כנסת הזה משוחזר בבית התפוצות. מי שמעוניין יכול לראות את זה, יש גם אלבומים עם התמונות. אגב, מעניין שם רואים את תליתות, שם יש ציורים של יהודים על הקירות עם תליתות, כן, מלפני 1,700 שנה, לא סתם. והתליתות, הם לובשים אותם כמו שאחינו בני תימן לובשים אותם, דהיינו שתי ציציות מפה, שתי ציציות משם, לא כמו שעושים הספרדים והאשכנזים שיש להם שתי ציציות קדימה ושתיים אחורה. בעניין יש שם, כן, ספרי תורה. לא, לא מצאו ספרי תורה, מצאו ציור של ספר תורה. כן. לא, 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 לא מצאו, לא מצאו. זה הלך לאיבוד, אבל הקירות נשמרו עם כל הציורי קיר, מאוד יפים. יש שם גם, יש ציור של משה רבנו ועוד כמה. כן. טוב. עכשיו, למה אני מדבר על זה? כן. אז זה, רבי יוחנן אומר, אלו מתים שבבקעת דורה. מה קרה בדורה בדיוק? ואמר רבי יוחנן, מנהר אשל עד רבת בקעת דורה, שבשעה שהגלה נבוכדנצר הרשע את ישראל, היו בהם בחורים שהיו מגנים את החמה ביופיין. כלומר, בשבויים היהודים היו בחורים יפים ביותר. והיו כסדיות רואות אותן ושופעות זוות. כלומר, זה קצת לא נעים, אבל זאת המציאות, זה עשה להם ריגוש מיני. ראו את הבחורים היפים האלה. אמרו לבעליהם, ובעליהן למלך. ציווה המלך והרגום. הרגו את כולם. ועדיין היו שופעות זוות. הגופות היו יפות. ציווה המלך ורמסום. זה העצמות שהחיה יחזקאל. מעניין מאוד. אגב, מי החכם שאומר את זה? רבי יוחנן, נכון? רבי יוחנן, אצלו, הנושא של היופי הגופני, זה מאוד חשוב אצלו. עכשיו, מעניין, רבי יוחנן, זה רק כדי להבין קצת על מה מדובר. רבי יוחנן בא לבקר, ככה מסופר במסכת ברכות, הוא בא לבקר את תלמידו רבי אלעזר. רבי אלעזר היה חולה, אז רבי יוחנן בא לבקר אותו. עכשיו, בבית של רבי אלעזר לא היה כנראה מספיק כסף בשביל תאורה, אז הבית היה אפל. רבי יוחנן הרים את השרוול שלו, והגוף שלו היה כל כך יפה שזה העיר את כל החדר. ואז רבי אלעזר התחיל לבכות. שאל אותו, למה אתה בוכה? אולי בגלל שלא למדת מספיק תורה? אחד המרבה, אחד הממעיט, בגלל שיכוון ליבו לשמיים. אלא בגלל שלא היה לך כסף? מה זה משנה כסף? אין אדם נהנה משתי שולחנות, צריך לבחור. אלא בגלל שהיו לך ייסורין. רבי יוחנן אמר, גם לי היו ייסורין. הרבי יוחנן מתו לו 10 ילדים. אז מה, זה רק ייסורין? מה, זה לא סיבה לבכות כל. אמר לו רבי אלעזר, על היי שופרה דבלה בעפרה כבחינה. אני בוכה בגלל היופי שלך, שביום מן הימים יבלה בעפר, כשתמות, כל זה ילך. אז רבי יוחנן אמר, על דה ודאי יאה למבכה, ובחו תרוויו. על זה ראוי באמת לבכות, ובחו שניהם. כלומר שרבי יוחנן לא אכפת לו כסף, תורה, ייסורין, כל זה, לא אכפת. אבל היופי שלו שיבלה באפר, יש מה לבכות. בהחלט, אתה אומר. כן, אז אמר שמה בפירוש, שמה, אומר, בכל זאת, מה כל כך חשוב ביופי של רבי? נכון שיהיה יפה, אז מה? כן? אז הוא מביא גמרא במסכת בבא מציעא, ששמה אומרת שרבי יוחנן אמר, אנא אשתרי משפירי קרתא דירושלם. אני נשארתי האחרון בין היפים של ירושלים. מה זה אומר? זה אומר שבזמן שבית המקדש היה קיים, שכינה שורה. לא שורה כל כך, אבל שורה קצת. וההשראה הזאת, יש לה ביטוי גם ביופי הפיזי של בחורי ישראל. ורבי יוחנן היה העדות האחרונה של הטיפוס הזה. הנצר האחרון לסגנון הזה. לכן כשרבי יוחנן מת, זה גלות. הגלות מושלמת. אין יותר. נגמר. יוצא לפי זה אומר המערשה, רבי לעזר ורבי יוחנן בחו על הגלות. כי הם הבינו שמכאן ואילך היהודים יהיו מכוערים. וכל הקריקטורות נגד יהודים מראות את זה. נכון? שמסוגלים לתפוס חופן דולרים באף. מרוב שהאף הוא עקום. כן? זאת אומרת ש... כן? והפה מעוקם מרוב... מהגודל הסיגר של היהודי האמריקאי שצובר דולרים. בקיצור, יש איזושהי שפלות אסתטית, גם הנקיות של היהודי. כל זה נפל. אז רבי יוחנן הרגיש את זה, שהוא עומד על הסף של תקופה היסטורית חדשה לגמרי, שבה העם היהודי יהיה בשפלות. והביטוי, כלומר, זאת אומרת, אין התאמה יותר בין היופי הפנימי ליופי החיצוני. אז מה אומר רבי יוחנן? אתה יודע מה יקום לתחייה בשיבת ציון? היופי הפיזי יקום לתחייה. והצברים, כידוע, הם יפים, לא? הילדים הישראלים, מותק של ילדים, חמודים, נכון? סימן שהשכינה חוזרת לשרות. כן.
אפשר להגיד, ארץ ישראל נותנת
פירותיה
בעין יפה?
כן, בדיוק, יפה. ארץ ישראל נותנת פירייה בעין יפה. כן. כלומר, משהו עכשיו מתרחש. יש איזו הקרנה פיזית של היופי הצברי, זה חלק מן הגאולה לפי רבי יוחנן. הבנתם? טוב. כן. אגב, מעניין, יש גמרא, לא זוכר איפה, על רבי יהושע, שהבת של הקיסר שאלה אותו, כנראה הבת של אדריאנוס, אמרה לו, איך זה יכול להיות שאתה כזה חכם וכזה לא יפה? היא חוכמה מפוארה בכלי מכוער. לא מתאים. אתה מאוד חכם, אבל אתה לא יפה. אז רבי יהושע אמר לה, איפה אבא שלך שם את היין? אמרה, בקדים של חרס. קדים של חרס? ליין? שיהיה בקדים של זהב. יש לכם הרי קדי זהב. תשימו את היין. אז היא העבירה את היין לקדי זהב, היין התקלקל. אז מכאן רצה רבי יהושע לומר, את רואה, יותר טוב, כדי שהחוכמה תישאר, שזה יהיה בכלי מכוער. שואלת הגמרא, זה לא יכול להיות מה שאומר רבי יהושע. הרי מצאנו חכמים ויפים. למי מתכוונת הגמרא כשהיא אומרת, מצאנו חכמים יפים? לרבי יוחנן. ואת הגמרא, אם הם היו מכוערים, אותם חכמים, היו חכמים יותר. את הגמרא. כן, מה זה אומר? שבזמן הגלות, הכיעור החיצוני מציל את החוכמה. כלומר, אין תקווה להשיג שום דבר מן החיצוניות, החיצוניות מגעילה, אז היהודי מתכנס בתוככי הפנימיות שלו. ושם הוא שומר על היופי הנשמתי שרק היהודי בתוך בית המדרש יודע עליו. וכל העולם לא רואה את זה. אבל בזמן הגאולה, זה יוצא החוצה, זה פורץ. כן. נכון. ולכן זה מחייב אותנו להיות חזקים נגד הכסדים. מה תעשה? אתה לא יכול להגיד נחזור להיות מכוערים. לא. יש הרבה מסטרטגיה חינוכית של הקמת חומות. זה עבר מן העולם, נגמר. היום חומות זה לא קיים. היום אדם נמצא בתוך תוככי בית המדרש בין ארבע קירות, יש לו אינטרנט. אין. זאת אומרת שלכן השיטה איננה הקמת חומות, אלא מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. פשוט. טוב. תנו רבנן. זה המשך של הנושא. אז אם כן, ראינו מי הם הקבוצות שמשתתפות בזמן הגאולה. יש הכל. כן? הכל כדי לבוא לידי תיקון. תנו רבנן. שנו רבותן. בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע את חנניה, מישאל ועזריה לכבשן האש. זה מעניין. מה זה הסיפור הזה? כן? נבוכדנצר לא רק שהחריב את המקדש, גם רצה להעביר את היהודים על דתם, בעצם רצה לעשות ריכוז של הפולחן בממלכה, שכולם יעבדו רק לפסל שהוא עשה בביקת דורה. וכן, הרי אותה ביקה היא ביקת דורה. אותה ביקה שבה היו כל העצמות, האושוויץ של אותם הימים, שמה הקים נבוכדנצר את הפסל שלו, וחנניה, מישאל ועזריה סרבו להשתחוות, והוכנסו לכבשן האש. כן? כלומר, נבוכדנצר הוא אדם שיש לו שיטות רדיקליות לפתור את בעיית היהודים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ממש באותו זמן שזה קורה, לך והחיה מתים בבקעת דורה. תבין, בזמן השואה נבנה היישוב בארץ ישראל. באותו זמן. הוא מפיל לכבשן האש, באותו זמן לך והחיה מתים בבקעת דורה. כיוון אגב, זה יש בעיה, כלומר, בזמן מלחמת העולם השנייה, היה חשש גדול שגם היישוב ייכבש על ידי הגרמנים. זה לא היה דבר פשוט, נכון? אפילו באותם הימים שהגרמנים הלכו והתקרבו לארץ ישראל, היה הרב הראשי של ארץ ישראל היה אצל הנשיא טרומן. לא, אצל הנשיא רוזוולט בארצות הברית. והנשיא אמר לו, תישאר פה באמריקה, כי עוד מעט הגרמנים כובשים את ארץ ישראל, לא כדאי לך להיות שם. אמר לו, אין דבר כזה, חזל דיברו איתנו על שני חורבנות ולא על חורבן שלישי. והוא חזר לארץ ישראל, הרב הרצוג. באמת, אני רוצה לגלות לכם, הגרמנים לא כבשו. יש בתפילות, בנוסח הספרדים, בסידורים, בברכת בוני ירושלים, אז הדפיסו בחלק מהסידורים כוונה. כוונה של האריזל, שכשאומרים, וכיסא דוד עבדך אמרה על תוכת אחין, יכוון להתפלל שלא יהרג משיח בן יוסף על ידי הרמילוס הרשע. מדהל. עכשיו, מי זה הרמילוס הזה? הרמילוס זה שר צבא רומא שרוצה להרוג את משיח בן יוסף. מה זה משיח בן יוסף? זה הציונות. עכשיו, יש במדרשים, יש בחלק מן הגרסאות, במקום ארמילוס, כתוב רומלוס. והכוחות הגרמנים והאיטלקים באותם הימים, בהנהגת הגנרל רומל, עמדו לכבוש את ארץ ישראל. וכתוב, אז הארי אמר, כדי שרומלוס לא יכבוש, לא יהרוג את משיח בן יוסף, צריך להתפלל. והתפללו. וזה עזר. בסדר? נכון, זה ככה. מה? מונגומרי. הוא התפלל. מה הוא עשה? צר את רומל. כן. יש ב... אבל באותם הימים שרומל התקרב, המקובלים בירושלים עשו תפילה רבתי, שלחו לכל מיני מקומות. קיצור. את הטיסה גם. יש הרבה סיפורים, מה שקרה בדיוק באותם הימים. כן. אבל ביום שהם התפללו, נעצר רומל, באל עלמיין. ולא יודעים למה, אגב. כלומר, היו כל מיני ש... יש כל מיני תיאוריות, כל מיני גילויים, מה עצר את רומל? זה לא היה ברור בכלל, למה הוא נעצר. טוב. כן, רב יהודה פתאי, אבל מה קרה בפועל בשטח? מה קרה שפתאום הגרמנים עצרו? כן? אומרים שעכשיו גילו שהם שתו מצינור מים, שהם רצו לשתות. אז הם פצעו איזה צינור מים, ומזה היה להם דיזנטריה, היה קלקול קיבה בכל הצבא הגרמני, וככה זה נעצר. טוב, לא יודע. אז איפה היינו? אז בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע את חנניה, מישאל ועזריה, לכיו שנה יש, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, לך, והחיה מתים בבקעת דורה. כיוון שהחיה אותה, באו עצמות, ותפחו לו לאותו רשע על פניו. מה זאת אומרת, באו עצמות? היה, ככה מובא במפרשים, שהיה לו כלים לנבוכדנצר, כלים שבהם הוא היה שוטה, שהיו עשויים מהגולגולות של ההרוגים. כן, זה דבר מקובל במספר מדינות, במספר שבטים פרימיטיביים, היו עושים דברים כאלה, לוקחים את הגולגולת של ההרוג, ועושים ממנו כלי. אז כיוון שהחיה יחזקאל את המתים, אז הגולגולות התחילו להשתולל, כן? תפחו לו על פניו. מה זאת אומרת? שמה שתופח לו על פניו זה ששיבת ציון היא, 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 היא גנאי לברבריות שלו. אמר, מה טיוון של אלו? אמרו לו, חבריהן של אלו מחיי מתים בבקעת דורה. פתח ואמר, אתוהי, כמה רב רבין, ותימוהוהי, כמה תקיפין, מלכותי מלכות עלם ושולטני עם דר ודר וגומר. טוב, זה מדהים, כן? כלומר, הוא מחליף עמדה בבת אחת. זה אנחנו רואים ששיבת ציון עשתה את זה לכמה גויים, שגרמה להם להכיר בזה שדבר השם מתקיים, שהנבואות על שיבת ציון מתקיימות. האם זה מודפס באיזושהי תפילה, הפסוק הזה? תראה, הפסוק מודפס גם בתנך. כן, זה פסוק בדניאל פרק ג'. זה נמצא, טוב, גם אחינו הספרדים אומרים את זה כל בוקר בסוף תפילת חנה. ותתפלל חנה, אז מביאים גם את הדברים שאמר נבוכדנצר. עכשיו זה מעניין. דווקא אצל הספרדים אתה תראה שכתוב שם, מביאים את תפילת חנה, מביאים את הפסוק של נבוכדנצר, אתוהי כמה רב רבין, ותמהוי כמה תקיפין, מלכותי, מלכות העלם ושולטני עם דר ודר, אתה מביא שבח שאמר גוי רשע לקדוש ברוך הוא, ואיך אתה ממשיך? ואנחנו עמך וצאן מטריתך, נודה לך לעולם, לדור ודור נספר תהילתך. זאת אומרת, הוא הודה לשעה, ואנחנו לדור ודור. כלומר, יש כתרוג בזה שאומות העולם משבחים לקדוש ברוך הוא, זה כתרוג על עם ישראל. אז לכן מיד כתוב, פתח, אמר רבי יצחק, יוצק זהב רותח לתוך פיו של אותו רשע, שילמלא במלאך וסתרו על פיו, ביקש לגנות כל שירות ותשבחות שאמר דוד בספר תהילים. מסוכן. גוי שמתחיל להכיר בעליונות עם ישראל, אוי ואבוי, מה יהיה? זה כתרוג על עם ישראל. יוצק זהב רותח לתוך פיו של אותו רשע. שאני לא הבנתי. זה לא פייר, לא? למה המלאך בא וסותר לו על פיו? מי זה המלאך הזה בכלל? אתם לא יודעים מי זה המלאך? אני אגיד לכם מי זה היה. זה היה גבריאל. אתם יודעים למה גבריאל? איך אני יודע שזה גבריאל? בגלל שכל פעם שיש קנאות לאומית, אתם תראו את זה בכל המדרשים. תמיד גבריאל מתערב. כשצריך להציל את עם ישראל, גבריאל בא. יש הרבה פעמים מדרש. לא מיכאל, לא רפאל, דווקא גבריאל. עכשיו אני אומר, יש פה מלאך, כנראה גבריאל, והוא מאוד לא אוהב את זה שנבוכדנצר אומר שירות ותשבחות. עכשיו אני לא מבין. אם יש מישהו שסוף סוף איזה גוי שאומר שירות ותשבחות, אתה עוצר אותו? מה? כי השאלה מה אתה עושה עם השירות ותשבחות האלה? אם אתה משתמש בזה כדי לפעול נגד המגמה האלוהית בעולם, למשל מה שעושה הנצרות, היא אומרת שירות ותשבחות. אבל על ידי זה היא גורמת הרס, אז עדיף שהיא לא תדבר. אני זוכר פעם איזה כומר אחד אמר לסבא שלי, תראה, יהדות זה יפה, יש הרבה דברים טובים, אבל חבל שאתם היהודים, אין לכם ספר תהילים. כן, כי הרי הם אומרים תהילים, הם אומרים מזמור תהילים בכנסייה, אז הוא לא ידע שהיהודים גם כן אומרים תהילים, כן? זה מעניין. זה אגב דומה לקושיה המצויה בימינו, שיש הרבה אנשים בעולם, מנהיגי מדינות וכדומה, שיש להם קושיה. מה יש ליהודים לחפש בארץ יהודה? מוזר. זה המקום שמצאתם להיות בו? זה ארץ... מה, אתם יהודים, לא? אז מה אתם עושים בארץ יהודה?
אני רוצה להגיד לך, לספר, שיש חילונים שיורדים לצערנו מהארץ, והם מתקלים שם בנוצרים, שקוראים בתהילים והכל. ואומרים לי שהם יודעים יותר טוב ממני תהילים. ומשהו הם צודקים, אבל...
אז זה בדיוק היוצג זה אמרותיה. כי עכשיו, לכאורה, אנחנו מעוניינים שהאומות יכירו וידעו כל בעי עולם, תלכה תלכה, כל ברך וכו' לקוש וטבל. אנחנו רוצים. השאלה היא, למה זה משמש? אם אתה משתמש בזה נגד עם ישראל, אז אתה פועל נגד השם גם. אז זה חבל, לכן יוצג זה אמרותיה. שלום מורנו רבינו, האם הכיור אינו תוצאת הסביבה הגלותית בה שהינו רבות בשנים? נכון. אם משיח בן יוסף זה הציונות, אז מה זה משיח בן דוד? זה הכוונה לתקופת פריחה? תשובה. משיח בן דוד זאת ההשפעה האוניברסלית. זה כבר התיקון הרוחני. משיח בן יוסף הוא קודם כל מוציא את ישראל מן הגלות. זה התפקיד שלו. זה מה שדוד בן גוריון היה אומר, משיח בן דוד, משיח בן יוסף יוציא את היהודים מהגלות. ומשיח בן דוד הוציא את הגלות מהיהודים. טוב. אני חושב שבן גוריון אמר את זה. לא זוכר. אומרים את זה. לא יודע מי אומר את זה. אומרים. טוב. לכן צריך מאוד להיזהר בזמן הגאולה. בזמן הגאולה זה, יש גויים שמתעוררים. הם מתעוררים לראות את הגדלות של מעשה השם במהלך הגאולה. ולכן צריך לדעת, להקשיב לדברים האלה. יש פסוק בתהילים. בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. כלומר, אנחנו לא מבינים מה שקורה, נכון? לא. אנחנו באות חושבים שזה... שבאנו לעשות כסף פה. כן? אז יאמרו, בגויים הגדיל השם לעשות עם אלה. עכשיו, מה עושים היהודים כל בוקר? פותחים את הרדיו כדי לדעת מה הגויים אומרים. נכון? זה חשוב לדעת מה הגויים אומרים. אז אומרים, מה הגויים אמרו הבוקר? הם אמרו הבוקר, הגדיל השם לעשות עם אלה. באמת הם אמרו? זה סימן שזה נכון. הגדיל השם לעשות עמנו. כן, תמיד, כלומר, זה מה שאמרת, כן, תמיד, כשאנחנו מוכנים לקבל את גדלותנו, כשמישהו אומר את זה מבחוץ. אז בסוף, זה מתחיל מהגויים, בסוף גם היהודים מסכימים, בסוף אפילו הדתיים מסכימים, בסוף אפילו הרבנים מסכימים. כן, זה הדרגה. מה?
זה הכי גרוע.
מה, זה גרוע שהרבנים מסכימים?
לא.
לא, אז זהו, תן.
נגד הפירוש.
הבנתי. תן, כמו שאתה אומר תמיד, די לחכימה. טוב. טוב. אחר כך הגמרא נכנסת לפירוט נרחב של מה קרה באותו זמן שנכנסו מישאל, חנניה, מישאל ועזריה לכבשן האש. כלומר, חנניה, מישאל ועזריה הם הביטוי לאמונה של היהדות בזמן הרדיפה. אז זה מה שאנחנו צריכים ללמוד, זה סוגיה ארוכה שמתחילה רק פה, ותמשיך גם בדף הבא. לכן אנחנו נעצור כאן, כדי לא להתחיל משהו בלי לגמור אותו, ואני מבקש להחזיר לי את הדפים. רגע. לפי השירה של נבוכדנצר יוצא שהמתים חיו באמת ולא במשל, איך נסביר זאת כהמשך למשל? הרב קוק בספר טוב ראייה מסביר שלפי מאן דאמר, שזה משל, הכוונה, ככה מסביר הרב קוק, ששיבת ציון תופחת על פניו ומראה את השפלות הברברית שלו. ואני אפילו אמרתי את זה, הבלעתי את זה בין דבריי, ניסן היקר. מה? על נבוכדנצר.
לא, אבל בשיבת ציון?
כן, שיבת ציון זה תופח על פני הגויים, שהם יודעים להשמיד ואנחנו יודעים להפריח. טוב, עד כאן להיום. שלום.